אני רוצה עכשיו להתייחס לאיזושהי רשימה, אחת הרשימות, ההגות הבודיסטית היא מלאת רשימות. המון 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 רשימות, שלושה מאפיינים של הקיום, ארבע אמיתות נאצלות, שבעה גורמים של הערה, וכולי וכולי וכולי, שאפשר לפעמים כשפוגשים את כל זה לחשוב שאו שהבודה הזה היה איזה עושה רשימות כפייתי, או שמה שנראה יותר מסתבר על הדעת, הוא שבגלל הסיבה שהלימוד הזה במשך השנים הוא פשוט לימד. הוא לא עלה על הכתב, זו תקופה שכתב בכלל לא היה כל כך קיים באזור שבו הוא חי. ורק לאחר מותו, שהחליטו להתחיל לקבץ את זה, אז פשוט שיננו את זה בעל פה במשך כמה מאות שנים, עד שהעלו את זה על הכתב. ולשנן את זה בעל פה הרבה יותר קל עם רשימות שיוצרות איזשהו סדר. אז אחת הרשימות האלה היא בעצם עוד איזשהו סוג של מפה, והיא נקראת בשפה הקלאסית, מתרגמים את זה, זה נקרא חמשת המכשולים. חמשת המכשולים לבהירות ותובנה, חמישה תחומים של קשיים שאנחנו נתקלים בהם הרבה במדיטציה, בעצם במדיטציה, בתרגול, כמטאפורה לחיים. זה לא איזה שהם דברים שהם זרים לחיים. וחשוב לי אבל לומר, כשאני גם מציין את המזכיר, את התרגום בעצם של המילה, שאולי מורים במערב, אנחנו הרבה פעם מתייחסים לזה דווקא כאל חמישה אורחים שובבים. זה מושג שטבע ג'ק קורנפילד, חלק מכם אולי מכירים, מורה פסיכולוג אמריקאי, או חמשת הפושטקים. והסיבה לשפה, לשימוש האחר אולי בשפה, הוא שהרבה פעמים בתודעה, בעיקר בתודעה שלנו, התודעה המערבית, התודעה שלוחת מטרה, goal oriented, task oriented, מכשולים נתפס כאיזשהו משהו שלילי, רע, שצריך להסיר אותו כדי לעמוד במטרות. וזאת, כמו שאתם זוכרים, מתוך הרבה מילים שדיברנו על הגישה, היא לא הדרך להתייחס בעצם אל הלימוד הזה. הלימוד הזה הוא יותר סוג של מפה שבא להציף ולהראות לנו, לעזור לנו לראות באופן מאוד בהיר חסמים. אזורים שהתודעה נצבעת בהם ויוצרים סוג של תעתוע או הרפול. עכשיו בעצם החמישה האלה אפשר לומר הם מסודרים כמו בשני זוגות ועוד אחד. הזוג הראשון הם ההשתוקקות והסלידה. למה הכוונה בהשתוקקות? אנחנו הרבה פעמים מתיישבים על הכרית, מוצאים איזושהי תנוחה, עוצמים את העיניים, יוצרים קשר עם החוויה הגופנית או עם הנשימה במשך איזשהו זמן, ואז פתאום בדעתנו, בזיכרוננו, איזשהו משהו, אולי גלידה, אולי גלידה זה לא מה שעולה עכשיו כל כך במזג האוויר הזה, אבל מרק חם. הייתי אוכל עכשיו מרק חם. או סדרה בטלוויזיה שאני נורא אוהב. או איזה גאדג'ט שאני מת אליו, או נסיעה לאירופה, איזשהו נושא, הוא אפילו חוויה מדיטטיבית שהייתה לי אתמול כשישבתי והרגישה נורא נעים, איזשהו משהו כזה שליבנו כמו נמשך אליו, וכהרף עין, בלי שאנחנו שמים לב, נהיה סיפור שלם סביב זה. התחושה הזאת שמקבלת יחד איתה הרבה פעם הרבה מאוד מילים ואיזושהי הרגשה, יכולה להיות אפילו פנטזיה שנזכרת במשהו, אנחנו שקועים בכלל בשוויץ בשנה שעברה, נזכר, מדמיין את עצמי שם ב... והאיכות של נוכחות נלקחת. האנרגיה הזאת, היא הגוון הזה של, של השתוקקות, בשפה הקלאסית, איזושהי השתוקקות חושים, היא לאו דווקא חייבת להיות למשהו מטריאלי, גם זה לפעמים יכול להיות גם לאיזשהו ג'וב שאני חולם עליו, או משהו שכזה, הנטייה למשהו שמאוד מושך אותנו, כמו לקחת אותנו בקשר עם זה. בן הזוג ההופכי של ההשתוקקות זאת הסלידה, השנאה, הכעס, העוינות. מאוד בשונה מההשתוקקות שאני מדבר עליה כאן, שעולה כלפי משהו שהוא לא נוכח. השתוקקות הזאת שאני מדבר עליה תמיד עולה כלפי משהו שאיננו כאן. משהו שיש, יש לנו את ה, את הרצון להביא אותו. הסלידה, העוינות, עולה אל מה? אל משהו שאיפה הוא? נמצא כאן. הכאב הגופני הוא אחד הקלאסים בהם, וזה אחת הסיבות שהופכות אותו למשהו כל כך משמעותי בתוך ה, בתוך התרגול. הלך הרוח לפעמים, מצב הרוח. ויש בהם ממש, למשל, כשאנחנו חושבים על, על כאב גופני, הרי בעצם כל התרגול הזה זה סוג של משהו, לפעמים יכול לראות מגוחך. זה הרי מעבדה, זה ניסוי. כשעולה לי איזשהו כאב כאן, תחושה של... כל מה שאני צריך לעשות זה ככה, זה יעבור, זה לא יהיה כאן. אז בשביל מה בכלל לפעמים להתכוון ולפגוש ולראות? אבל הרבה מאוד פעמים נוכחים בחוויה המאוד ישירה והמאוד זמינה שלנו, דברים, מופעים, שאין לנו את היכולת פשוט לעשות ככה, כאשר אנחנו יכולים, אנחנו עושים. הרי כל היום, בעצם אנחנו כל הזמן זזים, כי עולה איזושהי אי נוחות שכזאת, וזה לגמרי בסדר, זה אפילו בריא, במובן מסוים. לפעמים המקומות האלה של האי נוחות, הגוף משדר לנו שאנחנו יותר מדי זמן עם המשקל כאן, יותר מדי זמן עם המשקל כאן, אבל בו בזמן שאנחנו פועלים על הטייסים האוטומטיים, אנחנו לא נדרשים בכלל אל חוויית האינוחות עצמה. שוב, כמו שהזכרנו את המקום הזה קודם, השכבה הראשונה שמתוך הנסיבות נוצרה אינוחות, ואז השכבות שנוצרות עליה של הסלידה, של העוינות, של הכעס, של השנאה, כל הדינמיקות המאוד מאוד בסיסיות האלה של התודעה. ההכוונה כאן במפה הזאת, בעצם השיחה על כך, היא ההיווכחות לדעת שהתודעה שלנו נצבעה בצבע הזה. נצבעה בצבע של עוינות, של סלידה, שמשהו נוכח כאן. תחושה בגוף, צלילי הנשימה של השכן שלי. לפעמים יכולים להיות מאוד כבדים, מאוד מכבידים על מישהו שמודד. הילדים שעושים רעש בחדר השני, השכן שבדיוק קודח עכשיו, ותוך שנייה אנחנו כבר מוצאים את עצמנו נזכרים בלפני שנה ולפני שנתיים, וביום כיפור שנה שעברה, ובתוך זה, כשאנחנו מסתכלים, ולזה, כמו שדיברת קודם, על המקום של הלמיין, על הלראות את מה שקורה בתודעה, מתחיל מתוך המקום של הצליל הזה שעולה, ואני רוצה להיות עכשיו שקט בתוך המקום, הדינמיקות האלה, הרגעים האלה, שאנחנו נוכחים לדעת, פוגשים את התודעה כמו שהיא, זה לא יסולא בפז. המקום הזה של לראות לתוך איך שזה קורה. הבודה, כשהוא מדבר על זה בצורה כל כך יפה, הוא נותן דימויים, והוא בעצם מדבר על על התודעה, על הצלילות האינהרנטית של התודעה, על אותה איכות כמו שיש למים שקטים, שאפשר לבוא ומתאר החיות, בעלי החיים ובני האדם, באים אל שפת אגם שקט ומסתכלים ורואים את הבבועה שלהם עצמם. הוא גם לא יכול היה לתאר אז חוויה של מראה, כי לא היה. זאת הייתה החוויה של מראה. אתם מכירים את זה כשעומדים על... הייתי עכשיו בריטריט, היו המון שלוליות. עומדים מול השלולית, זה פשוט צלילות. אז הוא ממשיל את הצלילות האינרנטית, היסודית של התודעה והלב, כמו למים שקטים. ואז הוא אומר, למשל, ההשתוקקות, זה כמו שהמים צבועים באיזשהם צבעים זוהרים, צבעים זרחניים שכאלה, שהצבע שישנו בתוך המים מושך אותנו את החול, הכל, והמים מאבדים את האיכות של הצלילות, בגלל שאנחנו מתמקדים בצבע הנורא יפה שלהם. את הסלידה, שנאה, את הזעם, את הכעס, למה הוא המשיל? איך אנחנו אומרים בעברית? על מישהו שהוא כועס, מה הוא?
אדום.
מה?
אדום מכעס.
אדום מכעס, נכון. זה גם יכול להיות אפשרות, אבל בתוך הזה שלו, הוא רותח מכעס. מים מבעבעים בתוך כך, וגם מאבדים את הצלילות. הזוג הבא שהוא מדבר עליו זה הזוג שקשור בעצם לאנרגיה. הראשון, ונתן, אנחנו עכשיו חוזרים אל המפגש שעבר, זה העייפות, הרדמות, קהות חושים, הרפול חושים. לפעמים אנשים אומרים, זה לא שאני נרדם, אבל זה כאילו הכל ממוסך. אני לא מצליח להרגיש את מה שבאמת כאן. ולפעמים כשזה אינטנסיבי יותר, זה מין תחושה של הרדמות, ניקור. ולפעמים אנשים אומרים, ישנתי חלק מהזמן, זה ממש קורה. זאת היא תופעה מאוד מאוד נפוצה במדיטציה. ובריטריטים של מדיטציה עוד יותר, כי יש מדיטציה אינטנסיבית. ויש לכך כל מיני סיבות, יש לזה כמה שכבות. ברמה אחת, וחשוב נורא, נורא כן להגיד את זה, בעיקר בחברה שלנו ובעידן שלנו, לפעמים בעצם זה שאנחנו מרשים לעצמנו פשוט להיות, לשקוט ולהיות בקשר עם עצמנו, אנחנו שמים לב שאנחנו עייפים. אנחנו באמת עייפים. אנחנו חיים אורח חיים כל כך אינטנסיבי. אתה ציינת למשל שאתה אוהב למדות בלילה, ויש הרבה אנשים שאוהבים, ויש אנשים אחר שאומרים, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו מגיעים ללילה, אנחנו הרוגים. וזה מה שאנחנו מבחינים כשאנחנו מנסים לשבת בלילה, שאנחנו נורא נורא עייפים. אז פנף להבחין בכך, ולפעמים זה הסימן שזה לא הזמן. למדות או... אולי צריך לתפוס תנומה לפני, יש אנשים שעושים את זה. עם 20 דקות כאלה של הרפיה, מנמנמים, ישנים, ואז קמים למדות. אבל על העיפות ולהרדמות, מדבר בטקסטים לפני כמעט 2600 שנה, בודה. עוד לא היו שם
חוגים.
כן. וזה כבר מצביע על כך שיש לכך שכבות אחרות גם. אחד המקומות שקורה הוא שאנחנו פשוט לא רגילים למצב הזה של לא לעשות שום דבר. מתי אנחנו בעצם שמים את הגוף במצב סטטי, לא זזים, לא מתכוונים אפילו לחשוב על שום דבר, לברר שום דבר מעניין, לא מסתכלים אפילו על איזה... לא קוראים או לא כלום. אנחנו הולכים לישון. וכשזה קורה בעצם, עצם ההתכוונות הזאת, עם איזושהי רמה מסוימת של הרגעות, שאנחנו גם צריכים כשאנחנו הולכים לישון, עד שבאה השינה, תודעה מזהה את המקום הזה, הולכים לישון. אז זה גם משהו, לפעמים בעיקר בתחילת הדרך, להרגיל את התודעה של לא, אני לא מתכוון, אבל ככה היא תופסת את זה. עוד שכבה של דברים, והיו כאן דברים שגם נגעו, גם במקום הזה, לפעמים מתוך התהליך המדיטטיבי וההרגעות, מתחילים לצוף בתודעה כל מיני חומרים unwelcome. לפעמים סתמיים ומוזרים, כאילו מאיפה זה בא, הפנטזיה הזאת, ולפעמים גם יחד עם זה משתחרר מהגוף או ממה שאנחנו נוהגים לקרוא לו התת מודע, חומרים או תכנים שהם מציפים באיזשהו אופן רגשי או ברמה הגופנית. ואחת הדרכים, ישנן כל מיני דרכים, אחת הדרכים של להימנע היא לסגור. זה גם ככה יכול לקרות. זה לא מאוד חשוב לברר בדיוק ממה זה, אלא אם כן זאת עייפות אמיתית, שכן אז כדאי לכבד את הגוף ואת התודעה שהם עמוסים מדי עכשיו. מעבר לכך, זה לא מאוד מאוד חשוב הלמה זה, אלא כמו ההיווכחות שזה מה שקורה עכשיו. לגבי מקום של עייפות, יכול לעזור ברמה טכנית ההתכוונות להביא אנרגיה. הדבר הקטן הזה, שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להביא אל עמוד השדרה את המקום הזה, יכול להיות מאוד משמעותי. לפעמים לפקוח עיניים ולמדוד עם עיניים פקוחות, תפוס איזושהי נקודה להתמקד בה, לא להתחיל להיכנס אל מקום כזה, אבל למדות עם עיניים פקוחות זה עוזר. לפעמים לעבור למדיטציה בעמידה. פשוט לעמוד, אנחנו בפגש שבא אולי נתרגל גם מדיטציה בעמידה, אבל זה בעיקרון מאוד מאוד דומה. זה דברים טכניים שיכולים לעזור, לתמוך, לשים דגש בשאיפה, בשונה ממקום של לשחרר, כמו בכאב שהדגש הוא בנשיפה, בעייפות להיות מאוד מאוד ערני עם השאיפות. ממש להרגיש את התחושה של האוויר נכנס אל כל הגוף. מאוד מאוד יכול לעזור. אבל מעבר לכל, והדבר הכי משמעותי והכי טריקי, זה להיות ערני לזה שיש עייפות והרדמות. שוב ושוב ושוב. כי זה קורה עוד פעם ועוד פעם. את תיארת את זה, אני חושב, קודם. כשאת... נוכחת לדעת, המיינד יכול להיות קריסטל קליר לגבי זה שישנה תופעה של עייפות. אנחנו רגילים לזהות. עייפות זה אני. אני עייף, גוף עייף, אני זה התודעה, אני זה כל הדברים האלה. יכולה להיות ידיעה קריסטל קליר של עייפות. והיא מתפוגגת אולי תוך רגע, ושוב פעם נזכר, זאת עייפות. זאת חוויה, זאת תופעה, יש לה ביטוי גופני, עוזר ותומך, כמו תמיד, לחזור אל הגוף, לראות את הביטוי הגופני שלה. וכמו עם הכאב, זה לא משהו שצריך להסיר אותו. למרות שזה נורא נורא טריקי, כי זה מרגיש, מה אני בביזנס של ערנות, להיות ערני וקורא את זה. אין צורך לראות את זה כהפרעה, אוקיי? אויב או כמשהו של... זה האובייקט של המדיטציה ברגע שזה נמצא. וכשזה לא נוכח כל כך חזק, אז... הבן זוג של העייפות, קהות החושים וההירדמות, זה חוסר המנוחה. לפעמים זה... אנחנו יכולים לחוש את זה, וכדאי להביא את זה כמה שיותר, לשים לב לזה בגוף. תחושות לפעמים מאוד אינטנסיביות, לפעמים אנשים אומרים, פתאום אני מוצא את עצמי, כאילו חסרה לי שנייה, פתאום מצאתי את עצמי כאן. הרגשתי לפני זה איזשהו זה, אבל אני לא זוכר את עצמי אפילו, כי הרמה של האינטנסיביות של החוסר מנוחה הגופנית יכול להיות מאוד מאוד גדול. הצורך לנוע. והרבה פעמים מה שאנחנו שמים לב, אולי חלק מכם נוכחו לדעת, אני מתחיל לנוע וזה נהיה יותר ויותר, אני עוד צריך לנוע ועוד צריך לזוז ועוד צריך לזוז. לפעמים זה מקבל את הביטוי של זה דווקא ברמה המחשבתית יותר, דאגה. בין אם זה דאגה שממש מקרינה את עצמה ליום המחר ולמשהו שצריך לקרות, בין אם זה למשל הדאגה של אם אני עכשיו לא מזיז את הרגל, יש לי נמק. כבר מדמיינים את עצמנו בחדר ניתוח ומה הולך לקרות וכל האנרגיה הזאת בין רגשית, מנטלית, גופנית של החוסר מנוחה. בדיוק כמו ההירדמות ברמה הטכנית, כדאי לראות אם יש איזה שהם מקומות בגוף שאנחנו מחזיקים. דווקא מהחוסר מנוחה אנחנו דווקא מנסים, מחזיקים את הגוף ככה כדי להחזיק אותה. זה יכול להיות משהו תחושתי מאוד מטלטל. לראות כמה אפשר להרפות. לתת דגש של הנשיפות בזמן כזה, ובעיקר ההירנות. זה חוסר מנוחה. לפעמים אנשים שאומרים, אנחנו עשרות שנים חיינו עם חוויה כל כך מיננטית לנו, ופתאום, כמו שחלק מכם תיארתם, שבא פתאום ביום יום הידיעה, זה חוסר מנוחה. אז יש משהו שמכיל את זה. זה כבר לא... מבחינת הדימויים, את העייפות וההרדמות, הבודה המשיל למים שיש בהם תחב. אפשר כמו לראות, כמו הכל נהיה ממוסך לחלוטין, ואת חוסר המנוחה לגלים קטנים על פני המים, כמו שיש קצת רוח וזה, ויש על המים איזשהם גלים, ושוב אי אפשר לראות פנימה. אנחנו ממש ממש לפני סיום, אבל אני אקח עוד כמה דקות בשביל האורח החמישי. יש לכם עוד אנרגיה? יחזור אליו אולי גם בפעם הבאה. הוא, אני לפעמים מגדיר אותו כפושטק הגדול מכולם, אבל זה מאוד אינדיבידואלי, אז מן הסתם אני מדבר מתוך החוויה שלי. האורח החמישי שמגיע הרבה פעמים כמו מתגנב אל החוויה שלנו ומסחרר ומבלבל אותה, זה הספק. ואני אומר על הספק שהוא הפושטק הגדול מכולם, כי באיזשהו מקום האורחים האלה יודעים להסוות את עצמם. למשל, ההשתוקקות מאוד יודעת להגיע כאיזשהו משהו של, שמחפש בנו עושר, מחפש את מה שאני אוהב, ויוצא אליו. משהו מאוד לגיטימי, זה באמת לגיטימי. רק כשזה מתחפש כאילו זה באמת מה שייתן לנו את העושר, כשאנחנו משל לשמים מדיטציה, ואנחנו לא יכולים לאכול את המרק שאנחנו חולמים עליו, הוא בדיוק מראה לנו איך הדינמיקה הזאת יכולה להיות טריקית. או העייפות יכולה הרבה פעמים... ללבוש כזאת איזושהי הפעודה של חמלה. ורקות עם עצמי, כן, נו, אני כל כך, זה מגיע לי. ולפעמים מגיע לנו, ולפעמים זה רק מבלבל. הספק יודע להתחפש לקול של החוכמה. קול של החוכמה גם מאוד 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 פנימית. עכשיו, נורא חשוב לי לומר, אני לא בא בדברים האלה להגיד משהו שספק הוא לא טוב, או על כל אחד מהדברים האחרים. העניין הוא להפנות את האור על זה שהספק יכול מה לעשות? העברית היא נהדרת. הספקות אוכלים אותי. הוא יודע להתגנב ולשאוב מתוכנו את האנרגיה היצירתית, החיה של לפגוש דברים. וכאשר אין בנו את התבונה העמוקה של להבחין בו ולראות אותו בתור מה שהוא, אין לנו את היכולת לפעול ולעבוד איתו בחוכמה. ואנחנו מכירים את זה באין ספור פעמים בחיים. אנחנו מתחילים משהו, פרויקט שמכירים את זה, מערכות יחסים, נכנסים לאיזושהי מערכת יחסים. כמה זמן עובר עד שזה, עולים ספקות בתוך כך. ולא מאפשרים הרבה פעם לבחון בעצם את הדבר הזה שניצב מולי. אנחנו הולכים בחיים לאיזשהו דרך, הולכים ללימודים. כמה פעמים אחרי שהתחלנו את הלימודים, את הלימודים של 4 שנים, חודש, חודשיים, זה לא זה. עכשיו, לפעמים, גם במערכות יחסים, גם בלימודים בכל דבר, יש שם מסר שהוא לגיטימי ויש מה לעשות איתו. אבל כאשר אנחנו לא עירניים לזה שהספק הוא ספק, ופשוט שומעים, זה בא כמו איזה, אני ממש נזכר כזה בחברים, בשכונה, בחול, בוא, 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 רגע, בוא, רגע, לוקח, הוא שם לי, בוא אני אגיד לך משהו, לוקח לצד, שמע, זה לא נראה לי. בלימוד המסורתי זה מדבר תמיד על הלימוד, שהספק יודע להטיל את עצמו, למשל בתוך הנושא של ה... מדיטציה והדרמה, יודע להטיל את עצמו לכל כיוון. אחד, על הלימוד עצמו. הלימוד הזה לא נראה לי הגיוני. הוא לא שייך גם לכאן, הוא שייך לתרבות אחרת, לתקופה אחרת, זה לא זה. או שהספק יודע להטיל את עצמו על המורה. המורה הזה צעיר מדי, מבוגר מדי, גבר מדי, אישה מדי, מדבר לאט מדי, מהר מדי, כל... משהו בתוך הזה. או... אני חושב, תוך אלפי אנשים שיצא לי לפגוש, ומתוך היכרות מסוימת עם עצמי, בעיקר על מי הוא הולך? על עצמנו. אני לא מספיק טוב בשביל זה. אף פעם לא הייתה לי סבלנות, אף פעם לא יכולתי לשבת בשקט, אף פעם לא זה. אני לא יכול להתמיד, אני לא יכול ככה, אני לא יכול ככה. דבר אחד הספק לא יודע לזרוק את עצמו. לא יודע להטיל את עצמו באופן טבעי. עליו מעצמו. שיכול להיות שיש אמת במה שהוא אומר, אבל גם יכול להיות שלא. העירנות הזאת היא אל ספק. זה ספק בדיוק מאפשרת את המרחב הזה. וואלה, כי יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, אבל גם יכול להיות שלא. ואם אני בתוך איזשהו תהליך של ברור עם משהו, כמו שאת קודם תיארת, נכון? תיארת בתחילת הזה, ספקות שעולים, אז עולה איזשהו כל מיני רגע, טוב, אני מברר עכשיו משהו, אני בודק אותו, אז זה לא שאני אומר הספק לא נכון מה שיש לך להגיד, שוב, אנחנו לא באים לדחוף משהו או להכחיש אותו, אבל לפעמים אני מגדיר את זה, תבוא ב. אם למשל עולה הספק לגבי ישיבת המדיטציה, תבוא חצי שעה. נדבר ונראה מה היה שם, ואני אוכל מבחוץ, אחרי שגמרתי לבדוק ולברר משהו, לבדוק אותו. ואחר כך בדיוק את אותה איכות שאנחנו מיישמים בתוך המקום בישיבה, וכמה פעם בישיבה עולה בנו לפעם הכל, לא, זה לא הזמן שלי היום, היום זה לא מוצלח בשבילי, או לא הכל, או לא זה. אנחנו יכולים לשבת שיבה שלמה ולהתעסק בזה. ספק. הבודה אותו בדימויים הציוריים שלו תיאר את זה כמים עם בוץ. שאנחנו טובעים בבוץ בתוך כך. זה ממש הרבה פעמים את האיכות הזאת. אבל תזכרו, זה נורא נורא חשוב. לי זה נורא חשוב להזכיר את זה. זה שאין פה שום אמירה על ספק שהוא רע. אני פעם ראשונה בהודו, אחר בזמן דווקא כבר כשהכרתי את הדהרמה, הפעם ראשונה שנתקלתי בלימוד הזה. ונורא כעסתי כששמעתי את זה. אמרתי למורה, מה את באה להגיד ככה, מדברת על הספק? לא יפה. אמרתי לה, אני יכול, ברור לי שאם לא הספקות, אין צ'אנס שאני הייתי מגיע כאן היום להיות פה וללמוד את מה שאני לומד ולפגוש את מה שאת אומרת, ואני מניח שגם רבים אחרים שיושבים כאן. ספקות הביאו אותי לשאול כל מיני שאלות שהביאו אותי לוותר על כל מיני דרכים אוטומטיות שהייתי אמור ללכת בהם ולנסות דברים אחרים. ואני בהחלט בהחלט חושב שזה כך, ספק הוא לפעמים חלק מתוך מחשבה ביקורתית, מחשבה שבודקת, אבל עצם הרעיון שלי אז היה מאוד חדשני, הוא המקום הזה של גם אל הספק, את היכולת לראות, להיות מיינדפול, לזהות, לערני אליו בזמן אמת, ואז לתעל אותו למרחב יצירתי ותומך, ולסור מהביטוי העברי, ולתת לספקות לאכול אותנו, לתת להם לתמוך בנו ולהעיר לנו כשיש לזה מקום. אז בואו נשב עוד איזה רגע קצר לדומה משותפת, נחתום את הערב. ניתן ונשכון כולנו יחד עם כל השותפים שלנו בקיום הזה, בחוכמה של הלב, חוכמה של הלב שיודעת חופש שאין לו מיצרים.